נידת דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, דף למד ד' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, באי רב יוסף. בית מדרש שרוצה להצליח עם שיעורי תורה, חברותות, שהמקום יהיה פעיל. יש היצע מאוד טובה, שיפעיל את מה שנקרא חדר קפה, קפה, תה, כל הדברים הטובים. זה נותן לאנשים חשק לבוא. עכשיו, אם יש אחד שמתנדב לבוא, לשטוף את הכוסות בתוך אותו חדר, אז בזמן שנוהג דיני תומה וטהרה, צריך מאוד להיזהר. מה קרה? מה אני כבר עושה סך הכל? שוטף כוסות? כן. כי אם אחד מהמתפללים, אדם דווקא בסדר. הוא צדיק גדול והכל, אבל הוא נטמע בזיווה. זה יכול לקרוא לכל אחד. וזה גם לא אומר שהוא צריך בשביל זה לא לבוא לבית הכנסת. בסדר. אבל מה? ברגע שהוא שותה בכוס, אז בסדר, הוא מתמת את הכוס. אבל מזה שהוא מתמת את הכוס פחות יש... גם כן יש מה להיזהר, אבל כלי הרי לא מתמה אדם. כלי שהוא ראשון לתומה. אבל צריך להיזהר, הוא הרי שתה. אז יש רוק של אותו זב בכוס. עכשיו, פה אין מה להיזהר, כי ברגע שה... בן אדם מרים את הכוס, הוא כבר נטמע. פסוק אומר, כי ירוק עזב בטהור, אז הבן אדם, הטהור נטמע. חיבס בגדיו, את המיד הערב. שרוק מטמא במסע. זאת אומרת, אם יש טיפת רוק על איזה כלי או על איזשהו חפץ, ומישהו בא ומרים את אותו חפץ, גם אם הוא לא נגע ברוק, הבן אדם נטמע. אז על זה מסתפק רב יוסף. באי רב יוסף, ראייה ראשונה של מצורע. פה אנחנו צריכים לשים לב לשתי נקודות. נקודה ראשונה, מה שכתוב פה, ראייה ראשונה, שזה הכוונה דיני זיווה. נקודה שנייה, דיני מצורע. אז ככה, לא צריך להיכנס כל דיני זיווה ומצורע, אבל נקודה אחת. זב הוא הרי עובר... שלושה שלבים. שלב הראשון, כשהוא רואה פעם אחת מראה של זיווה, אז התומה שלו היא כמו תומת בעל קרי. תומה שלו היא כמו תומת בעל קרי, וזה אומר שהטיפה הזאת של הזיווה בעצמה, אם אדם נוגע בטיפה הזאת, הוא נטמע. אפילו מישהו אחר שלא מעורב. סתם, בטעות נגע בטיפה הזאת, אז הוא נטמע. אבל אם מישהו הרים איזשהו חפץ שהיה עליו את הטיפה הזאת, זה לא מטמא אותו. למה? טיפה ראשונה של זיווה זה כמו קרי, וקרי לא מטמא במסע, וגם הטיפה הזאת לא מטמא במסע. אבל ברגע שהאדם יראה פעם שנייה זיווה, זה כבר נקרא זב גמור, כמו שזה נקרא. זה זב. תמיד שכתוב בתורה זב, הכוונה לזב שראה ראייה שנייה של זיווה. והטיפה הזאת כבר קיימת המה במסע. זאת אומרת, מספיק שהטיפה הזאת תהיה על איזשהו כלי, ואדם ירים את הכלי, כבר הוא יטמע. וטיפה שלישית, טוב, לפני כן, בטיפה השנייה סתם כדאי לדעת, שהזב עצמו כבר נטמע כל כך, שהוא עכשיו צריך לחכות שבעה ימים. בזכר, אחרי שאדם ראה פעמיים זיווה, הזב נטמע שבעה ימים. זאת אומרת, צריך שבעה נקיים, צריך שבעה ימים שבהם הוא לא רואה בכלל זיווה. הוא בודק את עצמו והוא לא מוצא זיווה. מי למחרת כמובן. צריך את אותו יום שהוא ראה זיווה, הוא תמר. מי למחרת יש שבעה ימים של נקיים. ואם הוא ראה פעם שלישית זיווה, אז ביום השמיני, אחרי השבעה נקיים, הוא צריך גם להביא קורבן. בסדר. עכשיו אנחנו נתמקד בעניין שקשור לטיפה בעצמה של הזיווה. טיפה עצמה של זיווה בראייה ראשונה לא מתאמה במסע. זאת אומרת, אם היה טיפה על איזשהו חפץ, ומישהו הרים את החפץ, לא נגע בטיפה, או בן אדם שהרים לא נטמע. אבל מהטיפה השנייה, זה כבר כן מתאמה במסע. עכשיו, זה זיווה. מה שאנחנו באמת ניקח מכל דיני זיווה זה דבר אחד. ראייה ראשונה של זיווה לא מתאמה במסע. עכשיו, לגבי מצורע, הדין הוא ש... יש מה שנקרא מעיינות של הבן אדם. מה זה מעיינות של הבן אדם? זה מילה נקייה בעצם לרוק או מרגליים, כל מיני דברים, נוזלים שיוצאים מגופו של האדם. אבל הגמרא בדף י"ט לאל אומרת שזה צריך להיות כאלה מין נוזלים שהם דומים לרוק, שהם מצטברים ואז הם יוצאים, ולא שהם כל הזמן מטפטפים החוצה. אז לא לומדים מזה גם כן מרגליים, ועוד רשימה של דברים שנראה בהמשך. בלי נדר, בזאת השם. בכל אופן, מצורע, המעיינות שלו מתמים גם במסע. אז למשל, אם היה רוק של מצורע על כוס, ומישהו הרים את הכוס ולא נגע ברוק, הוא כן נטמע. למה? כי הרוק של המצורע מתמה במסע. עצם זה שמרימים את הרוק, גם אם לא נוגעים בו, נטמעים. עכשיו, השאלה היא, מה יהיה הדין של הראייה הראשונה של מצורע? מצורע שראה טיפת זוב. עכשיו, מצורע, כל הנוזלים שיוצאים מגופו, מעיינות הזב, שהם דומים לרוק, שמתעגלים ויוצאים, הם הרי מתאמים במסע. השאלה היא, הטיפה הראשונה של זיווה של מצורע, אם זה היה הטיפה הראשונה של זיווה של אדם טהור, זה ודאי לא מתאמה במסע. רק מהטיפה השנייה והלאה מתאמה במסע. פה זה טיפה של מצורע. האם זה כמו כל המעיינות של המצורע שזה מתאמה במסע? זה השאלה של רב יוסף. ראייה ראשונה של מצורע, מהו שתתאמה במסע? צד אחד, אפשר לומר שמקום זיווה המעיין הוא. שהמקום של הזיווה, הנוזל מתאסף שם ורק אחר כך הוא יוצא. ולכן זה נקרא מעיין שמתמה במסע. מעיין של מצורע. הוא מתמה עוד דיל, מצד שני אפשר לומר, לא. לא מעיין הוא, אלא אדם שם פשוט יוצא, הזיבה שם יוצאת בלי להתאסף לפני כן. ואם כן, זה לא נקרא כמו מעיינות המצורע. וזה לא מתמה במסע. אלא כמו טיפה ראשונה של זב, ש... לא מתאמה במסע, רק במגע היא מתאמה. מה התשובה? אחד מהתלמידים הבכירים של רב יוסף, מוכר לנו מאוד מהתלמוד, מהגמרא, זה היה רבא. ורבא בא ומתרץ את השאלה של מורו ורבו רב יוסף. אמר רבא תשמה, יש ברייתא שמתייחסת למה שכתוב הפסוק בפרשת זב, שאמרנו סתם זב, הכוונה לזב שראה כבר ראייה שנייה. לא בפעם הראשונה שהוא רואה זיווה, אלא בפעם השנייה. הפסוק שם אומר, זובו תמה הוא. לימד על הזוב, דהיינו על הטיפה של הזיווה, שהוא תמה. הוא תמה. ומה פירוש שהוא תמה? אם אדם ייגע בטיפה הזאת, ודאי שיתמה. אבל יותר מזה, גם אם הבן אדם מרים, בדוגמה שלקחנו כוס, שיש על זה טיפה של הזיבה הזאת, זה גם כמתמא אותו, כי זה מתמא גם במסע. במאי, על איזה מקרה הפסוק הזה מדבר? אי לימה בזב גריידה, אם תאמר שנובע פה אדם שאין לו תיקים קודמים של תומה וטהרה, הוא כרגע רק זב, ראייה שנייה של זוב, ועל זה אתה אומר שהטיפה מתמא במסע. את הדין הזה לא צריך ללמוד מפסוק, אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. לאחרים גורם טומאה, הרי הטיפה הזאת של הזיווה השנייה גורמת לזב בעצמו שהוא יתמה במסע. רש"י אומר שזה כוונה לעליונו של זב. אם יש בגד שהזב נושא אותו, אז הבגד הזה נטמע. אבל תוספות לא מסכים איתו, כי הוא סובר שזה לא נקרא ממש טומאת מסע, אלא טוב, זאת אומרת שהכוונה שהזב, מה הכוונה שהוא גורם לאחרים טומאה, אם מישהו נושא את הזב, גם אם הוא לא נוגע בו, הבן אדם שנושא, הוא נטמא. זאת אומרת שהטיפה השנייה של הזיבה גורמת שהזב בעצמו יטמא אנשים שנושאים את הזב בעצמו. אז לעצמו לא כל שכן, אז הטיפה עצמה, שהיא גרמה לזב שיטמא במסע, לא כל שכן שהטיפה בעצמה תטמא במסע, אלא, פשיטה בזב מצורע, חייב להיות שלא מדובר פה בזב רגיל, אלא במצורע שראה זיווה. ומה מיוחד פה? כי המצורע מתמה במסע בין אם הוא ראה טיפה של זיווה ובין אם הוא לא ראה טיפה של זיווה. עצם זה שהוא מצורע הוא כבר מתמה במסע. אז הטיפה השנייה של זיווה לא גורמת לו שהוא יתמה במסע. עכשיו השאלה היא, האם הטיפה הזאת בעצמה מתאמה במסע או לא מתאמה במסע? על זה אומר הפסוק, זובו תמה הוא, לרבות שהראייה השנייה של מצורה, שראה ראייה שנייה של זיווה, אז הראייה הזאת בעצמה מתאמה במסע. ומדי צטריך קרא לריבוי בראייה השנייה, כמו שאמרנו שהפסוק זובו תמה הוא מדבר על ראייה שנייה של זהב, שמה מינה שהטיפה הראשונה אף אחד לא מדבר עליה בכלל. בוודאי שהיא לא מתאמה במסע, למה? מקום זיווה, לאו מעיין הוא. כי מקום הזיווה לא נקרא מעיינות של המצורה. לכן הטיפה הראשונה, מכיוון שמצד עצמה היא לא מתאמה במסע, אז גם בתור מעיינות המצורה היא לא מתאמה במסע. כי זה לא מעיין, זה לא מצטבר לפני שהוא מתפתף החוצה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראייה. מה אתה רוצה להגיד? שטיפה הראשונה של זיווה, שמצורה רואה לא מתמאה במסע, זה לא ראיה. אמר לי רב יהודה מדיסקרטה, שם של מקום דיסקרטה, מקום לא מוכר כל כך. אמר לרבה, מה אתה מביא תשובה לרב יוסף משם? ממאי, מי אמר לך שמדובר בכלל במצורה שראה זיווה? מה שהפסוק אומר זובו תמה הוא, דילמה לעולם מי מלאך בזב גריידה. יכול להיות שמדברים פה בזב שאין לו תיקים קודמים, הוא לא מצורה, תיקים של תומה וטהרה כמובן, הוא לא מצורה, הוא פשוט, יש לו דף נקי, הוא רק זב, זה הדבר היחיד שהוא, ראה ראייה של זיווה פעם אחת, פעם שנייה. מה החידוש שהראייה שנייה מתאמה במסע? הרי פשוט, הרי הזב בעצמו מתאמה במסע, בראייה השנייה. ודקאמרת לאחרים גורם תומה, לעצמו לא כל שכן. אפשר לפרוח את הקל וחומר הזה. יכול להיות שהוא גורם תומה לאחרים ולעצמו, הוא לא גורם תומה. אם לא שהפסוק היה אומר מפורש שכן, מה הראיה? שעיר המשתלח יוכיח. אנחנו יודעים, ביום הקדוש ביותר בשנה, בבית המקדש, היה דווקא מחזה מרהיב, היו מביאים שני שעירים, כהן הגדול, הדור בלבושו, היה מכניס את שני ידיו לקלפי, והיה שם שתי כרטיסים, היה מוציא את שתיהם ועושה גורל. על כרטיס אחד היה כתוב להשם, והכרטיס השני היה כתוב להזזל. אז זה שהיה עולה עליו הגורל להשם, השעיר הזה היה קורבן, שעיר הנעשה בפנים, והשעיר להשם. והיה עולה עליו הגורל להזזל, אז השעיר הזה היו מעמידים אותו חי לפני השם, ובהמשך היו שולחים אותו שם להזזל. ובכן לגבי השעיר הזה, השעיר המשתלח להזזל, הוא יוכיח שגורם תומה לאחרים. אותו יהודי שהתכבד לשלח את השעיר להזזל, הוא נטמא. והוא עצמו, השעיר, טהור, כל זמן שבהמה היא בחיים, איך אומרים? בהמה בחיים לא מקבלת תומה. כל זמן שהיא בחיים, היא לא מקבלת תומה. אז אתה רואה מפה שאפילו שהשעיר הזה, שיהיה בריא, הוא מתמת המשלח, אבל הוא בעצמו טהור. אז זה לא מוכיח שאחד שמתמה משהו, מישהו, סימן שהוא בעצמו גם צריך להיות באותה תומה, זה לא חייב להיות. אז אותו דבר גם, יכול להיות שהטיפת זוב הזאת היא כמו שעיר להזזל מבחינה הזאת, שהיא יכולה לתמה אחרים, אבל היא בעצמה נשארת טהורה. בשביל זה היו חייבים את הפסוק, זובו תמה הוא, להגיד לו, דע לך שהטיפה הזאת, לא בגלל שהיא מתאמה אחרים, זה לא קשור. בגלל שהיא תמאה במסע, נגמר הסיפור, היא מתאמה במסע בגלל שהתורה אומרת, טיפה שנייה של זב מתאמה במסע. אבל אין פה ראיה לגבי טיפה ראשונה של מצורע, זה לא קשור. טוב, אז רבה ניסה לתרץ, אבל רב יהודה מתזכרתיה לא הסכים עם התירות שלו, אז היה תלמיד אחר של רב יוסף, גם כן, בחיר תלמידים, מבחירי התלמידים של רב יוסף, קראו לו אביי. אז אביי ניסה לתרץ את השאלה. אמר אביי, מה הייתי בא לך? מה בכלל הספק שלך, כבוד הרב, רב יוסף? והוא דאמר, אתה בעצמך, כבוד הרב, לימדת אותנו, זאת תורת הזב. הפסוק שעליו אנחנו מדברים. מהפסוק הזה לומדים, בן גדול ובן קטן, בין אם הבן אדם הזה הוא מבוגר, ובין אם זה ילד פחות מגיל 9, טמאים בזיווה. וכיוון דנפקא לי מהתם, מכיוון שמהפסוק הזה הוא לומד שקטן מטמא בזיווה, הרי יש פסוק נוסף של אלה שחולקים על רב יוסף, שלומדים את זה מזה שכתוב לזכר. לא משנה לי אם הוא ילד, מבוגר, אם הוא זכר הוא מטמא בזיווה. אבל אנחנו לא לומדים מהפסוק הזה, רב יוסף לא לומד מהפסוק הזה, אלא מאיפה הוא לומד מזאת תורת. אז אם כן, מה הוא ילמד מהמילה לזכר, רב יוסף? איתר לי לזכר, לזכר, לרבות מצורע למענותיו. לומדים שמצורע זכר מטמא מעיינותיו מטמאים. דהיינו, רוק, וכל דבר שדומה לרוק, מרגליים וכדומה. ומהמילה לנקבה לומדים לרבות מצורעת למעיינותיה. נכון, בסדר גמור. אנחנו יודעים שמצורע ומצורעת, המעיינות שלהם מטמאים. והקשי רחמנה מצורע לזב גמור. אתה רואה אם כן, שאומרים מהפסוק שעוסק בכלל בזב, שכתוב שם על הזכר ולנקבה, מלמדים למצורע. אז יש הקש בין מצורע לבין זב. זב של שתי ראיות מדובר פה. לומדים, מה זב גמור מטמא במסע? אף מעיינות הזב, מעיינות המצורע, אף מעיינות המצורע. דהיינו, ראייה ראשונה של מצורע, זה גם נחשב חלק ממעיינות המצורע, וזה מטמא במסע. מצוין. התירוץ הזה התקבל, אין קושיות, ואנחנו עוברים לנושא הבא. אמר רב הונה, ראייה ראשונה של זב, יש לנו כבר היכרות רצינית עם הראייה הזאת, שלא יהיה רצון שנזכה להיות בתארה, אבל בכל אופן, הלימוד בדיני תומה הזה מתאר את הבן אדם. אז ככה, ראייה ראשונה של זב מטמאה באונס. אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, ראייה ראשונה של זב עושה את הראייה הראשונה של בן אדם, רק הוא רואה מראה של זיווה, אז התאומה שלו היא תאומה קלה, הוא יכול לטבול באותו יום ולהתאר. אבל מה? מטמא אפילו באונס. מה זאת אומרת באונס? גם אם זה בא בעקבות פעולה מסוימת, למשל בגלל קפיצה שהוא קפה צורת הזיווה הזאת, אז זה גם מטמא אותו. כי המקביל של מה זה נקרא לא באונס, הכוונה שמגיע לו טיפת זיווה בגלל חולי של אותו איבר, שמעצמו יוצא זיווה. אבל אם יש סיבה למה הזיווה יצאה, זה נקרא אונס. ככה זה נקרא. בכל אופן, אז הוא מלמד שהראייה הראשונה של זב מטמא גם אם זה היה באונס, שנאמר, הפסוק בפרשת זיווה כותב ככה. זאת תורת הזב, אז כתוב כאן זיווה, ואשר תצא ממנו שכבת זרע. אז כתוב כאן גם שכבת זרע, יש הקש בין זב לבין שכבת זרע. מה שכבת זרע? אל תספר לי סיפורים, זה היה באונס, זה לא היה באונס. מטמא באונס. אף ראייה ראשונה של זב מטמא באונס. מצוין, זה דבריו של רב הונה, שראייה ראשונה מטמא גם אם הראייה הייתה באונס. שואלת הגמרא תשמה. פה למעשה מביאים פה משנה אחת ארוכה, מביאים פה משנה אחת ארוכה, מסכת זווים, פרק ב', משנה ב', וכל פעם מתייחסים לציטוט מתוך המשנה, ומביאים קושייה, כמו שנראה מיד. אז ככה, החלק הראשון של המשנה הוא כזה. ראה ראייה ראשונה. אדם טהור, הכל בסדר, לא העלה בדעתו לאן הולך להיכנס עכשיו. ראה ראייה ראשונה. פתאום ראייה של זיווה. מה הדין שלו? בודקין אותו. צריך לבדוק מה גרם שהוא יראה את הראייה הזאת. האם הוא קפץ? מה הוא עשה שבגלל זה הוא ראה את הראייה הזאת? יכול להיות שזה נהיה מעצמו. בסדר? מה אליו? מה יש לבדוק מה הסיבה שהראייה הזאת יצאה? כנראה לתומה. שאם הוא ראה בגלל חולי מסוים, לא בחמת אונס, אלא בגלל חולי של אותו מקום, אז זה יטמא אותו. אבל אם הוא ראה מחמת אונס, הוא לא יטמא. לכאורה, אחרת מה בודקים אותו? אז כשאל רב הונה, רב הונה אמר שהוא מטמא גם באונס. אומרת הגמרא, לא. מה שהכוונה שבודקים אותו, זה לא בשביל לדעת אם הוא טמא או לא, הוא בוודאי טמא. כל מה שצריך לבדוק אותו זה לקורבן, כי אנחנו עכשיו צריכים לעקוב אחריו, מה יהיה בהמשך, האם הוא יראה עוד פעם ועוד פעמיים, כדי שאחרי שלושה פעמים שהוא רואה זיווה, הוא צריך להביא קורבן. טוב, אז אם החלק הראשון של המשנה אין ראיה, מביאים את ההמשך של המשנה. תשמע, כן, אז אמרנו לגבי הראייה הראשונה, בהמשך מדברים על הראייה השנייה. בשנייה, אם פעם נוספת הוא ראה ראייה של זיווה, בודקין אותו. גם פה בודקים האם הוא ראה מחמת אונס או לא. למאי? שמה בודקים אותו? מה, גם פה תגיד שזה לקורבן? אילי מה, רק לקורבן? לדעת האם הוא יהיה חייב קורבן אם הוא יראה פעם נוספת? אבל לתומה לא? מה, לתומה חמורה של זב של שתי ראיות, לא צריך לבדוק אותו? כי גם אם הוא ראה באונס, הוא מטמא תומה כמו אדם שראה שתי ראיות? ואיך זה יכול להיות? יקרי כאן, אדם שרואה שתי ראיות, הרי הפסוק אומר, מבשרו. ומה לומדים מהמילה מבשרו? דווקא מבשרו ולא מחמת אונסו. ככה לומדים מהפסוק הזה, שבאונס, אם הוא קפץ, זה לא מה שעשה אחד משבעה דברים שבהם בודקים את הזב, כמו שמובא במשנה במסכת זבים. אז אם זה מחמת אונסו, זה לא מטמא אותו. אלא לב, מה צריך לבדוק אותו? האם הוא ראה באונס או לא באונס? שלדעת אם הוא בכלל טמא. כי אם הוא ראה לאונס, הוא לא מטמא. לתומה, כמו שכתוב במשנה. הוא מדסייפה. כמו שצריך להסביר את המשנה, כן? שזה מדובר לתומה ולא לקורבן. הוא מדסייפה לתומה, מזה שאנחנו רואים שהראייה השנייה, מה שבודקים זה לדעת אם הוא טמא או טהור, ראישה כנראה נעמי לתומה. גם הראייה הראשונה, בודקים אותו האם הוא ראה באונס, או שזה לא היה באונס. אז קשה על רבונה, מה צריך לבדוק אותו? כי הרי שמה, שאם הוא ראה באונס הוא לא יהיה טמא. אתה רבונה, אמרת שהוא כן יהיה טמא. אומרת, מה הראייה? מה, בגלל שהראייה השנייה יש מה לבדוק האם זה באונס או לא, אז גם את הראייה הראשונה צריך לבדוק אם זה היה באונס, מה פתאום? מה העירייה? הכדאיתא. הסיפא לעניין ראייה השנייה מדברת האם הוא נטמא או לא נטמא. והכדאיתא, הראייה הראשונה מדברים, שבודקים אותו האם בפעם השלישית הוא יהיה חייב, האם זה היה ראייה כזאת, שעל הפעם השלישית הוא יהיה חייב קורבן או לא. כי רק, רק אם זה יהיה ראייה לא לאונס, אז זה יצטרף לשלוש ראיות בשביל קורבן, אז בודקים אם זה היה לאונס או לא. אז גמרא מביאה את ההמשך של אותה משנה, תשמע, רבי אליעזר אומר, אף בשלישי בודקין אותו. ופה הוא כותב במפורש, למה בודקים אותו? עד עכשיו התלבטנו, זה בשביל קורבן, או בשביל לדעת אם הוא טמא בכלל, פה הוא רואה במפורש. אבל זה רק רבי אליעזר אומר את זה, מפני הקורבן. כדי לדעת האם הוא חייב קורבן זיווה, כמו זב שרואה שלוש ראיות, או לא. עכשיו, תנא קמא, הוא לא מה שבודקים בפעם השלישית. למה לא בודקים בפעם השלישית? מיכלל דתנא קמא, למה הוא אומר שצריך, למה לא צריך בדיקה בראייה השלישית? מפני הטומאה כאמר. כי כל מה שבדקו בראייה הראשונה והשנייה, זה היה בשביל לדעת אם בכלל הבן אדם הזה טמא או לא. אז הראייה השלישית, זה לא משנה אם הוא ראה ראייה שלישית או לא ראה ראייה שלישית, לגבי טומאה הוא טמא אותו דבר. דיינו, ברגע שבאדם ראה ראייה שנייה של זיווה, בזב זכר, אז גם אם הוא יראה ראייה שלישית, הטומאה תישאר אותה טומאה. כי בשנייה, בראייה השנייה הוא כבר הגיע לשיא של הטומאה של זב שיכול להיות. הראייה השלישית לא תטמא אותו יותר, היא רק תגרום שיצטרך להביא קורבן בסוף. אז לכן, סוברים תנא קמא, שכל הבדיקות שעושים לזב זה רק בשביל לדעת אם הוא טמא או לא. אבל בראייה השלישית שאין פה עניין של טומאה, יש פה רק עניין של קורבן, אין מה לבדוק. אבל לרבי אליעזר סובר שזה כן בשביל הקורבן, לכן בראייה השנייה גם צריכים לבדוק. אבל על כל פנים, רואים שבראייה הראשונה בודקים לפי תנא קמא, בשביל לדעת אם הוא בכלל טמא. למה לא? כי אם הוא ראה באונס, הוא לא יהיה טמא. אז קשה לרבונה שאמר שראייה ראשונה של זב מטמא גם באונס. אומרת הגמרא, לא. מה אתה רוצה להביא ראייה מסוף המשנה נגד רבונה? דקולה אלמה, הבדיקה הראשונה ודאי לקורבן. זה שבודקים זב שראה פעם ראשונה זיבה, זה בשביל לדעת האם אנחנו נצרף את הראייה הזאת לשתי הראיות הבאות, בשביל לחייב אותו בסוף קורבן זיבה. זה גם את הנקם המודה. והכה, כל המחלוקת האם בודקים את הראייה השלישית או לא, זה מחלוקת צדדית לגמרי. בעתים כמיף לגי. הרי אנחנו יודעים שהיה אחד רבי נחמיה, העמסוני, היה דורש כל עת שבתורה. כשהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, פסיק. עזב את כל הדרשות. למה? אמר, אין דבר כזה לרבות יראת שמיים בשר ודם. אי אפשר לרבות שום בשר ודם למורה שמיים. אז הוא פירש. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז פה המחלוקת היא האם דורשים את או לא דורשים את. רבנן לא דרשי אתים. כשכתוב את בתורה זה לא בא לרבות כלום לפי דעתם. ורבי אליעזר דריש אתים. הוא כן דורש את המילה את. נו, אז אם כן, מה זה קשור פה? אז ככה. רבנן לא דרשי אתים. אז לכן, עזב חדה. כתוב שם, ועזב את זובו. אז המילה עזב, זה אומר, ראייה ראשונה, את זובו. המילה את הם לא דורשים. זובו, תרתי, זה ראייה שנייה. אחרי זה כתוב לזכר, לזכר ולנקבה. אז כתוב לזכר ולנקבה, יש עקש בין זכר לבין נקבה. לזכר בשלישי הקשי רחמנה לנקבה. זאת אומרת, שעד פה זה הדין שאמור בזכר שלא מתאמה באונס. עד הראייה השנייה, כולל הראייה השנייה. אבל מי הראייה השלישית והעלה? אז הדין של הראייה יהיה כמו נקבה. כמו נקבה שרואה זיבה. שכמו שאנחנו יודעים שנקבה חייבת בקורבן זיבה גם אם הראייה שלה הייתה באונס. אז אותו דבר זכר, אם הראייה השלישית שלו הייתה באונס, הוא גם כן נטמא. אז זו הסיבה שלפי חכמים צריך לבדוק גם בראייה השלישית. זאת אומרת, לכן לא צריך לבדוק בראייה השלישית, לפי חכמים. מה תבדוק? האם זה היה באונס או לא באונס? ראייה השלישית זה כמו נקבה, וגם באונס זה מטמא. מצוין, לכן רבנן אומרים, ראייה השלישית הם לא אומרים שצריך לבדוק. למה? בגלל שזה מטמא גם באונס, לא קשור לקורבן. ורבי אליעזר, זאת אומרת, אפשר להגיד שזה לא קשור לקורבן, כן, אבל בכל אופן, ראייה שלישית, צריך לבדוק אם זה היה באונס או לא באונס, בשביל סיבה אחת. זאת אומרת, ראייה שלישית לא צריך לבדוק אם זה היה באונס או לא היה באונס, בגלל סיבה אחת, בגלל שזה כמו נקבה. ראייה שלישית של זב, זכר, מקישים אותו לנקבה, שכמו שנקבה, אפילו באונס, עזיבה שלה מתאמה, ככה גם זכר, הראייה השלישית שלו מתאמה גם באונס. ורבי אליעזר דריש אתים, הוא כן דורש את המילה את, שזה ריבוי. הזב, כן, הפסוק הרי אומר, כמו שאמרנו קודם, הזב את זובו לזכר ולנקבה. הזב, אז הוא דורש מה הכוונה. הזב, אומר רבי אליעזר, זה הכוונה ראייה ראשונה. את, זה ראייה שנייה. זובו, ראייה שלישית. בכל שלוש הראיות, זב, זכר, מתאמר רק אם זה לא היה באונס. לכן צריך לבדוק את כל השלוש ראיות. ברביעית הקשיר רחמנה לנקבה. רק עכשיו, מה שכתוב לזכר, אומר, עד כאן זה דין שאמור בזכר שהוא לא מתאמה באונס. עכשיו, מי הראייה הרביעית? מתי יש ראייה רביעית? כי הרי ברגע שהוא שלוש פעמים ראה זיווה, אז ממחר הוא צריך לעקוב ולבדוק את עצמו שהוא לא רואה זיווה, ואם במשך שבעה ימים הוא יהיה נקי מזיווה, הוא יהיה טהור אחר כך ביום השביעי כשהוא יטבול. עכשיו, אם באמצע השבעה נקיים הוא ראה ראייה רביעית של זיווה, פה הדין שלו כמו נקבה, שגם אם הראייה הרביעית תהיה באונס, זה יסתור לו את הימי הנקיים. וזו הסיבה שרבי אליעזר אומר שצריך כן לבדוק בראייה השלישית, בגלל שהראייה השלישית גם כן זה לא משווים לנקבה, אלא זכר יש לו דין בפני עצמו, שהוא מתאמה רק אם זה לא היה באונס, אבל אם זה היה באונס הוא לא מתאמה, הוא לא יהיה חייב קורבן. אומרת, לטמא הוא כבר טמא בטומאה הכי גדולה מזה שהוא ראה שתי ראיות. אז כל ההבדל פה זה רק לגבי קורבן בריאה השלישית. בסדר, אז אם כן, הדין של רב הונה, הדין של רב הונה למעשה לא נדחה. הצלחנו ליישב את דבריו. שמה הראייה ראשונה של זב, גם אם הוא ראה אותה באונס, מטמא. תשמע, שואלת הגמרא מברייתא. שואלת הגמרא מברייתא. רבי יצחק אומר, והלא זב, בכלל בעל קרי היה. הרי זב ובעל קרי, היינו אח, באותו פסוק. הגמרא תבאר בהמשך, מה פירוש הזב ובכלל בעל קרי? אז אם כן, בסדר. למה צריך פסוק מיוחד על זב? ולמה יצא להקל עליו ולהחמיר עליו? שזב יש לו דין יותר קל מבעל קרי מבחינה אחת, ויותר חמור מבעל קרי מבחינה אחרת. להקל עליו, שאין מטמא באונס. זב לא, אין מטמא. זב לא נטמא אם הוא ראה את הראייה של זיווה באונס על ידי קפיצה וכדומה. בעל קרי, לא משנה לי אם זה היה באונס או לא באונס, הוא נטמא בראייה של שכבת זרע. אבל זב לא נטמא אם זה היה באונס. זה כולה שיש בזב. ולהחמיר עליו, שהוא עושה משכב ומושב, דהיינו זב מטמא את המשכב שהוא שוכב עליו, או את המושב שהוא יושב עליו, שהם יהיו אב הטומאה. דהיינו טומאת מדרס. ולא כמו בעל קרי, שלא מטמא אותם בדרגת אב הטומאה. טוב, ככה אומרת הברייתא. אימת, מה זה נקרא זב? על איזה ראייה של זיווה מדברים פה? אי לימה בראייה שנייה, מה הברייתא אומרת שזב הוא בכלל בעל קרי בראייה שנייה? אתה יכול להשוות בין זב לבין בעל קרי? היכה הווה בכלל בעל קרי, איפה מצאנו שכשזב ראה ראייה שנייה הוא כמו בעל קרי? אלא פשיטה בראייה ראשונה, ששם הפסוק אומר, זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע, שזה קרי, ויש הקש ביניהם בראייה ראשונה. וקטני, אנחנו רואים שמדברים פה, הברייתא הזאת מדברת על ראייה ראשונה, והברייתא אומרת להקל עליו, על זב שראה ראייה אחת, שאינו מטמא באונס, אלא רק אם זה היה שלא באונס, קשה על רב הונא שאמר שראייה ראשונה מטמאה גם באונס. זה הקושיה מברייתא על רב הונא. דוחה הגמרא את הקושיה ותסברה. מה, אתה סובר שהברייתא מדברת על זב שראה ראייה אחת? מה כתוב בהמשך של הברייתא? להחמיר עליו, מה זב יותר חמור מבעל קרי, שהוא עושה משכב ומושב. טמא מדרס, אם הוא יושב על דבר שראוי לישיבה, שוכב על משכב שראוי לשכיבה, הם נהיים אב הטומאה, טומאת מדרס. מה, בראייה ראשונה? זב שראה ראייה פעם אחת, בר משכב ומושב הוא, מטמא משכב ומושב. טומאת מדרס על ראייה ראשונה? הוא לא מטמא? מה פתאום? זב שראה ראייה ראשונה לא מטמא במדרס? זב שראה ראייה ראשונה לא מטמא במדרס. כי הרי יש הקש בין זב לבין בעל קרי, כמו שראינו מהפסוק קודם. כמו שבעל קרי לא מטמא במדרס, גם זב שראה ראייה ראשונה לא מטמא. אלא, החיקה אמר, בוא תבין מה הפירוש פה של הברייתא. רבי יצחק אומר, והלא זב בכלל בעל קרי היה בראייה ראשונה. פעם ראשונה שאדם רואה זב, בראייה הזאת יש הקש בינו לבין בעל קרי, כמו שראינו קודם את הפסוק. ולמה יצא בראייה שנייה? והיית מדברת פה על ראייה שנייה. הרי בראייה הראשונה הקשת את הזב לבעל קרי. מה קרה שבראייה שנייה כבר לא מסתדר לך להקיש אותו לבעל קרי? להקל עליו ולהחמיר עליו. להקל עליו שאינו מטמא באונס. מי טמא באונס? דיינו שזב בראייה שנייה לא נטמא באונס. בעל קרי נטמא גם באונס. אז פה יש לנו בעצם כולה, כי הוא נטמא רק שלא באונס. ולהחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב, הופך אותם לאב התומה, מה שאין כן בעל קרי, לא עושה משכב ומושב אב התומה. טוב, אז אם כן, גם כאן אנחנו מיישבים את דבריו של רבונה, שראייה ראשונה של זב, לא, שראייה ראשונה של זב, ראייה ראשונה של זב מתמה גם באונס. טוב, מה ההבדל בין הזיבה לבין הקרי במציאות, בפרקטי? מה ההבדל ביניהם? אמר רב הונא, בוא תראה כמה הבדלים. זוב דומה למי בצק של שעורים. זה דבר אחד. דבר שני, זוב בא מבשר המת. דהיינו, כשהאיבר הוא לא בכישוי. לעומת זאת, שכבת זרע בא מבשר החי, כן בכישוי. עוד דבר שיש בזוב, זוב דה, הוא נוזלי, הוא לא סמיך. ודבר נוסף שיש בזוב, ודומה ללובן ביצה המוזרת, לחלבון, כמו שזה נקרא, של ביצה המוזרת, הכוונה מקולקלת, שאי אפשר להוציא ממנה אפרוח. עכשיו, איך נראה שכבת זרע? קודם כל, היא קשורה, זה יותר סמיך. דבר נוסף, ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת, שהיא לא מקולקלת, אלא היא כן ראויה להוציא אפרוח. למדנו במשנה, דם היולדת שלא טבלה וכולי. אז ככה, מדברים פה על אישה, הקדוש ברוך הוא מאוד רצה לתת לה מתנה גדולה, והיא זכתה להיפקד בזרע של קיימה. כולם שמחים, מאושרים, נולד לה תינוק או תינוקת, ברוך השם. התורה הקדושה בפרשת תזריע מעניקה לה קצבת לידה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של ימי טומאה וטהרה. בסדר גמור. ניקח דוגמה שילדה בן זכר, אז יש לה 7 ימים שהיא טמאה בהם, ועוד 33 ימים שגם אם היא תראה בעמדה מתאורה. פה צריך לשים לב, מה פרושי תאורה? יכול להיות בן אדם שהיה תמה ונהיה תאור בלי לטבול במקווה? אין דבר כזה. בשביל להיות תאורה היא צריכה לטבול. אם היא לא טבלה היא ודאי טמאה. עכשיו, אחרי 7 ימים, היא למעשה הלכה לטבול. אחר כך יש לה כמובן 33 ימים שגם אם תראה בעמדם זה יהיה דם טהור. אחר כך עד יום 40 ללידתה, ביום 41 מביאה קורבן, ואז היא נהיה טהורה גם לתרומה וקודשים. ובכן, מה היה הדין אבל אם היא לא טבלה? 7 ימים אחרי זה היא לא טבלה. הדם שהיא רואה עכשיו ב-33 ימים הוא לא דם יולדת, הוא גם לא דם נידה, מה הוא נקרא דם טהור. עכשיו, שאלה היא, בסדר, נכון, היא טמאה. שאלה אם, איזה דין יש לדם הזה? האם זה נחשב כמו מעיינות? שמעיינות של יולדת, זה נחשב שזה מטמא, כמו רוק וימי רגליים, כי הרי כתוב שהיולדת היא כמו ימי נידת דבותה תטמא, היא כמו בעצם נידה, היא כמו זווה. ולכן היא מטמאה גם המעיינות שלה, הרוק, המי רגליים. אז האם נאמר שהדם זה נחשב כמו רוק, זה מטמא. זה מטמא כמו מעיינות היולדת, או לא? אז בית שמאי במשנה אומרים, כן, זה מטמא כרוקה וכממי רגליה. בית הלל אומרים, זה מטמא לך ויבש. עכשיו, כשבית שמאי אומרים שזה מטמא כרוקה וכממי רגליה, זה אומר שהדם הזה לא מטמא כדם נידה, אלא זה מטמא כמעיינות. ולכן זה מטמא רק לך. ולא יבש. לעומת זאת בית הלל מחמירים פה, והם אומרים שזה מטמא גם כשזה יבש, כי יש לזה דין של כמו דם נידה ממש. פה צריך להבין את הוויכוח ביניהם. תניה, בברייתא זה מתברר הוויכוח ביניהם. אמרו להן בית הלל לבית שמאי. פה קל לזכור מה אומרים בית הלל ובית שמאי, כי בית הלל פה יוצאים מגדרם שבדרך כלל הם מקלים, פה הם מחמירים. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, כל העניין של טומאה וטהרה, טוב, בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהם מחמירים, בית הלל. טוב, אמרו להם בית הלל לבית שמי, אי אתם מודים בנידה שלא טבלה, לא יולדת, עזוב, לא יולדת, נידה רגילה. הגיע הזמן שיורה לטבול, היא לא טבלה. וראת אדם, מה תגיד? זה מעיינות הנידה? מה פתאום? שיתמאה רגיל. אז אם כן, מה ההבדל? בסדר, היא הייתה יכולה לטבול, היא לא טבלה, היא רואה דם, זה כמו כל דם רגיל. מתמא, גם יבש, מה, למה שזה יחשב מעיינות, מה זה רוק, זה לא רוק, זה דם, דם שמתמא. אם היא לא טבלה, אז אמור לתמא. אמרו להם בית שמי, רגע, מה אתם משווים, נידה ליולדת? לא, אם אמרתם בנידה, אם היא לא טבלה והיא עוד פעם רואה דם, אז היא ממשיכה, זה ימי זיווה, בסדר. תמאה. תאמרו ביולדת, זאת אומרת ככה, יותר מזה. גם אם היא טבלה, הנידה הזאת, ואחר כך היא ראתה דם, הדם הזה תמא. היא הופכת להיות זווה. זה ימי זיווה אחרי השבעת ימי נידה. תאמרו ביולדת, שאם טבלה וראתה, הדם הזה לא מתמא אותה בכלל. שהיא תאורה, כי זה ימי תואר, זה דם תואר הימים האלה. זה לא דם שאתה אמור לתמא אותו גם כשהוא יבש. אם אתה רוצה לתמא אותו, תתמא אותו כמו מעיינות הזהב. זה אין בעיה, אבל אל תתמא אותו כמו דם שמתמא כמו דם נידה. זה ראיה אחת. ראיה שנייה של בית הלל שמחמירים. אמרו להם, יולדת בזוב תוכיח. מה זה נקרא יולדת בזוב? אישה שלפני שהיא ילדה, היא כבר הייתה זווה. ואחרי זה היא ילדה. היא עוד לא ספרה שבעה נקיים בתור זיווה, והיא כבר ילדה. תוכיח שאם טבלה, אם היא ספרה שבעה נקיים, והיא טבלה אחר כך, ותניתה תאורה, וראתה לאחר ימי הספירה תאורה, למה? כי זה ימים של דם תואר. זאת אומרת, על מה מדובר פה? אישה שראתה זיווה כמה ימים לפני הלידה, ועכשיו נחשבת, זה היה ימי זיווה שלה, אז היא נהייתה זווה. עכשיו, פתאום יש לידה. היא לא הספיקה לספור שבעה נקיים לפני הלידה, אז היא ספרה שבעה נקיים אחרי הלידה. אני ראה, שבעה ימים אחרי הלידה נאמר שהיא לא ראתה דם, אלא לידה יבשה, כמו שזה נקרא, דבר נדיר, אבל הגמרא מתייחסת לזה כדי דבר שיכול להיות. והיא ספרה באותם ימים שבעה נקיים. עכשיו, אם זה לידת זכר, ברגע שנגמרו שבעה ימים מהלידה, גם אם אישה רואה דם, זה נקרא דם תואר. אז אם האישה טבלה אחרי שבעה נקיים, אז הדם שהיא תראה אחר כך, אחרי שבעה ימים, מבחינתה זה לא קשור, הזיווה כבר היא סיימה עם הזיווה, כי היא כבר ספרה שבעה נקיים וטבלה. רק מה כן נשאר פה? לידה. ילדה, אחרי שבעה ימים, מלידת זכר, הדם שהיא רואה, אם היא טבלה לפני כן כמו שאנחנו מדברים, אז כל הדם שהיא רואה זה נקרא דם תואר. אז ודאי שזה לא מטמא אותה. זה אם היא טבלה. לא טבלה. אם היא הולדת בזוב, ספרה שבעה נקיים, אחרי זה היא לא טבלה, וראתה, טמאה. זה אתם מודים? אמרו להם, אז בית שמאי אמרו, לא, הוא הדין והיא התשובה. מה זאת אומרת? אין שום הבדל לדעתנו. אנחנו גם שם סוברים אחרת, אנחנו גם שם סוברים שלא משנה אם היא ילדה בזוב, או שהיא ילדה בלי זוב. ברגע שהסתיימו שבעה ימים של הלידה, שזה ימי תומה, אז אם היא לא ראתה בהם דם, אז אתה יכול לקרוא לזה גם שבעה נקיים, אין שום בעיה, אומרים בית שמאי. עכשיו מגיעים ימי דם תואר, לדעתנו הדם הזה לא מתמק כשהוא יבש. אותו דבר כמו שהיא יולדת, אם היא לא זווה, גם אם היא לא טבלה אחרי השבעה ימים, הדם שלה תמה רק לך, גם אם היא יולדת בזוב, הדם שלה תמה רק לך. וזו התשובה, בגלל אותו טעם שקיים ביולדת בלי זו, אותו טעם קיים גם כשיולדת עם זווה. שואלת הגמרא, למימרא דפליגי? מה, אתה רוצה להגיד שבית שמאי חולקים על בית הלל גם ביולדת בזו? לא עבר הרבה זמן מאז שקראנו את המשנה. המשנה המפורשת שלנו אומרת, ואתנן, ומודים, בית שמאי ובית הלל, יש ביניהם ויכוח, ויכוח גדול מאוד. מה היה הדין? אישה שלא טבלה אחרי הימי תומה של לידה, האם אדם שהיא תראה בימי תואר מתאמה גם יבש או לא? אבל בדבר אחד הם מודים. במה הם מודים? ביולדת בזוב. אם לפני שילדה היא כבר הייתה זווה, ועכשיו הלידה שלה היא ילדה תוך כדי שהיא זווה, והיא לא טבלה, לא נטהרה, שהיא מתאמה לך ויבש. שאז היא כן מתאמה כשהיוצא מן אדם יבש, אפילו בימי דם תואר. אז רואים שבית שמיים מודים שאדם תמה בימי דם תואר אם לא טבלה. אומרת הגמרא, קושיה שלך חזקה, אבל אני אסביר לך מה ההבדל. לא קשיה. מהמשנה לא קשיה על הברייתא. כאן, בברייתא מדובר, יולדת בזוב, מה שבית שמאי חולקים על בית הלל, מדובר שהיא ספרה, היה לה אחרי הלידה, באמת היא לא ראת אדם. הלידה יבשה, זה דבר נדיר. בזה באמת, יש מחלוקת. כי אחרי זה, כל הדמים שהיא תראה אחר כך, יש ויכוח, האם זה נחשב דם תמה לכל דבר שמתמה גם יבש, או שזה דם תואר. וכאן במשנה ששניהם מודים, שלא ספרה, מה זאת אומרת? היה דם כל הזמן, אז היה שבעה נקיים. אז ברור שהיא עדיין זווה רגילה, אז אדם שהיא תראה אחר כך בימי תואר, גם בית שמיים מודים שזה יהיה תמה. והתניה, יש לי גם ראיה לתירוץ שתירצנו עכשיו. הברייתא אומרת, יולדת בזוב. אז ככה. כן, אחת שהיא הייתה זווה, ואז היא ילדה תוך כדי שהיא זווה. שספרה, ספרה שבעה נקיים. אמרנו שהיא ספרה שבעה נקיים, בזה המחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה היא לגבי אדם בימי תואר. ועל זה נאמר שספרה ולא טבלה, להתאר מהזיווה, וראתה אדם, הלכו בית שמאי לשיטתם, שכמו ביולדת שלא טבלה, שאדם שלה יהיה טהור, אדם שלי יהיה טהור, הכוונה כמובן, כשהוא יבש, ובית הלל לשיטתם שהם סוברים שהאדם הזה יהיה טמא. אומרת הגמרא, מה שלפנינו, גמרא מאוד מאוד מעניינת מבחינת המציאות של היום. איתמה, רב אמר, אנחנו יודעים שהתורה אומרת, יולדת, מבחינת המציאות, זה נראה לפנינו שהיא רואה דם, אותו דם. אבל אומרת התורה, אנחנו מעניקים ליולדת מתנה, שמי אחרי שבעה ימים ליולדת זכר, שבועיים ליולדת נקבה, עד 40 יום בזכר ו-80 יום בנקבה, הדם שהיא רואה הוא טהור. מה? למה? למה הוא טהור? אז יש בזה מחלוקת. רב אמר, האמת היא שזה אותו דם. מעיין אחד הוא. מגיע מאותו מעיין הדם הזה. התורה תמעטו. בשבעת ימי תומה של זכר התורה מתמת הדם הזה. 14 ימי תומה של נקבה התורה מתמת הדם הזה. והתורה תיהרתו. בימי התארה חוק שהתורה מחוקקת שהדם הזה יהיה טהור. בלי טעם. ולוי אמר, יש לזה כן טעם. דבר פלא, שני מעיינות הם, שני מעיינות. אדם שהיא רואה בימי תומה זה ממקור אחד, ואדם שהיא רואה בימי תארה זה ממקור אחר. ברגע שמסתיימים ימי התומה, נסתם המקור התמה ונפתח המקור הטהור. עכשיו, אחרי שמסתיימים ימי התארה, אם היא עדיין רואה אדם, או אדם שהיא תראה אחר כך, נסתם המקור של אדם הטהור ונפתח המקור של אדם הטמא. עכשיו, מבחינה מציאותית, היום אנחנו לא מכירים דבר כזה. כל אדם מגיע מהמקור וזה נראה לכאורה שהוא מגיע מאותו מקור. הפוסקים נדרשו באמת להסביר מה הכוונה של דבריו של לוי, שיש פה שני מעיינות. אומר החתם סופר שאף אחד לא יתאה לחשוב שמגיע אדם פעם אחת במקום אחד ופעם אחר במקום אחר. לא זה הכוונה של לוי. אלא הכוונה מקור, הכוונה סיבה. כמו ששואלים, תגיד מה המקור של הדבר? זה לא משהו שזה מעיין באיזה מקום. לא. מה הסיבה שהיא רואה דם? אומר שיש שתי סיבות שגורמות לאישה לראות דם. שבעה ימים אחרי הלידה, יש סיבה אחת שהיא רואה דם. אחר כך הסיבה שהיא רואה אדם זה סיבה אחרת. פלי פלאים, סיבה אחרת. אומרת הגמרא, אז אם כן, זה בעצם לוי, שזה שתי מענות. מצוין. זה אגב, מי שרוצה לראיין בדברי החתם סופר, זה בספר שאלות ותשובות חתם סופר, יורה דעה, סימן קוף נון דלת. ובכן, מחלוקת, מעיין אחד, שתי מעיינות, מה זה משנה? מהי ביניו? איקה ביניו שופעת מתוך שבעה לאחר שבעה, ומתוך 14 לאחר 14. אם אחרי שבעה ימים או 14 ימים נפסק אדם, בזה גם רב מודה שמתייחסים לזה כמו שני מעיינות. אבל אם היא רואה ברצף דם מהיום השביעי של ימי תומה, גם אחר כך, היא פשוט רואה כל הזמן דם ברצף, או מאחרי שבועיים עד אחר כך, היא רואה כל הזמן דם ברצף, זה המחלוקת ביניהם. וכן, אחרי שמסיימים ימי תואר, שהיא שופעת מתוך 40 של ימי תואר של זכר לאחר 40 של ימי תואר של זכר, ומתוך 80 של ימי תואר של נקבה לאחר 80 של ימי תואר של נקבה. לפי רב, שזה מעיין אחד, ובכל זאת שמגיע הימים של ימי תואר, אומרת התורה שאדם הזה טהור, וכשמגיע הימים אחרי דם תואר של דם תמה, אדם הזה אומרת התורה הוא יהיה תמה. אז לפי זה רישה, כשהיא עוברת מימי תומה לטהרה והיא כל הזמן רואה אדם, לכולה סוברים, סובר רב, שנכון שהיא רואה אדם ברצף מימי התומה לימי הטהרה, אבל בימי הטהרה היא טהורה. לא צריך הפסק בין דם של ימי תומה לדם של ימי תואר. וסייפה, כשהיא רואה ברצף דם מימי הטהרה לימי התומה, לחומרה, אנחנו מחמירים ואומרים שהדם הזה יהיה תמה. כי עד עכשיו היה טהור, מי עכשיו זה תמה? אפילו שזה ברצף, זה לפי רב. ללוי, הפוך, רישה, כשהיא רואה דם מימי תומה לטהרה, לחומרה, מכיוון שלא הפסיק הדם של המעיין הראשון, ועדיין ברצף ממשיך דם, סימן שהדם הזה, גם אם הוא בימי טהרה, הוא תמה. וסייפה, כשעוברים מימי טהרה לימי תומה, אם ממשיך ברצף דם מימי הטהרה לימי התומה, לכולה, הדמים האלה עדיין נחשבים כמו ימי טהרה. שאלת הגמרא קושייה נוספת על לוי, שאומר שזה שבשבעה או 14 יום אחרי הלידה, אדם תמה, ואחר כך הוא טהור, אז בגלל שיש לה שני מעיינות, מעיין אחד בימי תומה ומעיין אחר בימי טהרה. אם כן, תסביר את המשנה, מי טבעי, דם היולדת, יולדת שבעה ימים, אם ילדה זכר, היא טמאה תומת לידה. אחרי שבעה ימים היא אמורה לטבול, ואז גם אם היא תראה דם, עד שעברו ימי דם תואר, שבזכר זה 33 ימים, עד שמגיעה ל-40 יום מלידתה, אז דם תואר, היא תהיה תאורה. אבל היא לא טבלה, שלא טבלה. מה הדין של אדם שיוצא במהלך הימים האלה? בית שמאי אומרים, הוא לא נחשב כמו דם נידה, אלא הוא נחשב כמו אחד מהנוזלים שיוצא מגופה של אישה טמאה, טומאת יולדת, כמו זווה או נידה, שמעיינות שלה מטמאים. אז גם זה מטמא, אבל זה מטמא רק כשהוא לח ולא כשהוא יבש, כרוקה וכמימי רגליה. הבית הלל אומרים, זה ממש נחשב כמו דם נידה או זיווה וכדומה, וזה מטמא גם לח וגם יבש. כסל כדתך דפסקה. התחלה רצינו לומר שהמשנה מדברת אפילו אם היה הפסק שאדם הפסיק מלקלח כשהסתיימו שבעת ימי התומה או 14 ימי התומה, אם זה זכר או נקבה, הפסיק אדם ואז חזר לזרום. ובכל זאת, כל זמן שהיא לא טבלה, אדם שיתראה אחר כך יהיה תמה. בישלמה לרב דאמר מעיין אחד הוא, בין אדם התמה, בין אדם הטהור, הכל מגיע מאותו מקור. משום אחי, אם היא לא טבלה, מובן מה שאמרו בית הלל, שהוא מתאמן לא רק לך, אלא גם יבש. היא אותו דם, דם תומה. לפני תבילה, כי לפי בית הלל, כדי שהמעיין, אותו מעיין שהיה עד עכשיו טהור, יהפוך להיות, שהיה עד עכשיו טמא, יהפוך להיות טהור, צריכים לא רק שעברו הימים של ימי תומה, שבעת ימי תומה, אלא שהיא תטבול. בלי שני התנאים האלה, גם שיתחילו ימי תואר וגם שהיא תטבול, הדם ממשיך להיות דם טמא, כי זה הרי מאותו מקור. אז מובן, למה זה עדיין מטמא יבש? אלא ללוי דאמר שני מעיינות הם, אז המעיין של הדם טמא כבר הפסיק לזרום, זהו. פה נפתח מעיין חדש של דם תואר, למה לטמא אותו גם כשהוא יבש? זה הרי לא כמו דם טמא, המים מטמא לך ויבש. תרצת הגמרא, אמר לך לוי, אחא במאי עסקינן, במשנה מדובר בשופעת, שהיא כל הזמן מקלחת דם, מימי טומאה, היא לא הפסיקה לקלח מהיום השביעי עד היום השמיני, אלא היה רצף אחד גדול. ולכן הדם הזה, גם לפי דעת לוי, נחשב מהמקור הטמא. ולכן האדם יטמא גם יבש. אבל באמת, אם הייתה מפסיקה מלראות, אחרי שהסתיימו דם, ימי טומאה, אם אחר כך תראה בימי תואר, אז הדם הזה לא יהיה טמא יבש. שואלת הגמרא, היא בשופעת? מה, מדובר פה שברצף רואה דם מימי טומאה לימי טהרה? מה הייתה מדי בית שמאי? למה בית שמאי סוברים שכשזה יהיה יבש זה יהיה טהור? הרי זה דם רגיל מאותו מקור של אותו מקור של הדם הטמא יש גם עכשיו, אז למה שלפי בית שמאי זה יהיה טהור כשזה יבש? למה זה נחשב מעיינות? זה נחשב חלק מדם טמא. מתרצת הגמרא, כסברי בית שמאי מעיין אחד הוא. בית שמאי מסכימים עם דעת רב, מדעת רב, שזה מגיע כל אדם מאותו מעיין. אבל לוי סובר כמו דעת בית הלל. פלא פלאים מה שנהיה פה עכשיו. המחלוקת של רב ולוי בעצם נהיה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. בסדר גמור. שאלת הגמרא בישלמה ללוי, היינו דאיקה בין בית שמאי ובית הלל. עכשיו אנחנו מבינים מה המקור של המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי שמתמאים רק שאדם לח ולא כשהוא יבש, והם מתייחסים לזה כמו שאר מעיינות, כמו רוק מרגליים, לא מתייחסים לזה כמו דם כמשמעותו שאמור לטמא. למה הם סוברים ככה? כי לדעתם דם של ימי תומה וימי טהרה זה מגיע מאותו מקור, ואת הימים האלה התורה טמאה את הדם שיוצא בימים האלה, והימים שיוצא והדמים שיוצאים בימים אחרים התורה מתארת. זה דעתם של בית שמאי, ולכן הדמים האלה מצד עצמם לא אמורים בכלל להיות טמאים. הסיבה שהם טמאים סתם בגלל שהאישה היא טמאה, אז כל הנוזלים שיוצאים מגופה, שהם נחשבים מעיינותיה, נטמאים. אז לכן זה טמא, רק לך ולא יבש. ולפי בית הלל לעומת זאת, הם הסברו שזה שני מעיינות, ולכן כל זמן שלא הפסיק אדם מימי טומאה, אנחנו עדיין אומרים שהאדם הזה הוא טמא, ולכן הם מטמאים אותו גם כשהוא יבש. אלא לרב, מהי בעיניו? רב הרי סובר שזה מעיין אחד. מה המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל? למה לפי בית הלל הדם שהאישה רואה בימי תואר, אם היא לא טבלה, יהיה טמא? למה שהוא יהיה טמא? הרי התורה מתארת את הדם שהיא תראה בימים של אחרי שבעת ימי נידה לזכר ו-14 ימי נידה, ימי לידה לנקבה. מה ההבדל במקום בין בית שמאי לבין בית הלל? איקה בעיניו. מה גורם שיהיו ימי טהרה? האם יומי הוא טבילה? האם צריך גם שיהיו ימים של ימי תואר? דהיינו אחרי שבוע אם היא יולדת זכר, או אחרי שבוע אם היא יולדת נקבה, וגם טבילה, רק אז הדם הזה באמת נחשב דם טהור? או שמספיק שעברו ימי טומאה? דבית שמאי סברי ביומי טהרה רחמנה. זאת אומרת, רק הימים קובעים, הסתיימו הימים של ימי תומה, אדם מעכשיו אין לו דין של תומה מצד עצמו. יכול להיות שהוא דמה בגלל שהוא יוצא מאישה שהיא טמאה, אבל מצד עצמו אין לו תומה. ואם הוא מתאמה, הוא רק מתאמה לך ולא יבש כמו מעיינות של יולדת. ובית הלל סברי ביומי וטבילה. זאת התורה אומרת שדם טוהר וטהור, זה באמת יש ימים שיש להם את האפשרות להיות שהדם שתראה בהם יהיה טהור, אבל מה, זה מדובר בתנאי שהאישה טבלה אחרי שהסתיימו ימי הטומאה, אבל אם היא לא טבלה אז הדם שתראה נחשב כמו דם טמא לכל דבר. שואלת הגמרא קושיה נוספת הלוי, וזה ראיה לרב. תשמע, במשנה למדנו, הוא מודים, בית שמאי מודים לבית הלל, ביולדת בזוב. זאת אומרת, אישה שבלי קשר, לפני הלידה כבר, היא הייתה זווה. ולכן, כדי להיות טהורה, היא צריכה לספור שבעה נקיים. ומיד אחר כך היא נהייתה יולדת. יולדת בזוב. מודים בית שמאי שהיא מטמאה לך וגם יבש. שהדם שהיא תראה אפילו בימי תואר יהיה טמא כמו דם רגיל גם כשהוא יבש. סלקא דעת אחא נמי דפסקא. רוצים להבין את המשנה שגם כאן מדובר שאחרי שעברו ימי טומאה, שבעת הימים לדוגמה, היא כבר לא ראתה יותר דם. ואחר כך היא חזרה לראות. ובכל זאת, אם היא רואה דם בימי תואר, אדם יהיה טמא. למה? כי לא ספרה עליהן שבעה נקיים, זה נקרא זיווה. ביש למה לרב דאמר מעיין אחד הוא, רק בימים של דם, של דם טומאה זה טמא, ובימים של דם תואר זה טהור. משומך היא מטמא לך ויבש. לכן כל זמן שהיא לא ספרה שבעה נקיים, זה נחשב דם רגיל של טומאה, וזה מטמא גם כשהוא יבש. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן. יש מעיין אחד לדם טמא ומעיין אחר לדם טהור. המים מטמא לך וגם יבש. הרי הדם הזה מגיע ממעיין טהור. ואם כן זה בדיוק כמו דם של מכה. או כמו רוק שלה. אז זה אמור לטמא, נכון? אבל כשזה רק כשזה לך, לא כשזה יבש. מתרצת הגמרא, אמר לך, לוי יכול לתרץ. הכנה מבשופעת, כאן גם כמדובר שהיא ראתה דם רצוף מהימים של ימי תומה, של שבעת ימי תומה בזכר, לימי תארה. ולכן האדם מגיע ממקור של מעיין תמה, וזה מתמה גם כשהוא יבש. אבל אם היא הפסיקה אחרי שהיא סיימה את ימי תומה, וכשהתחילה ימי תארה באיזשהו שלב היא התחילה לראות שוב פעם דם, אז גם לפני שתספור שבעה נקיים, אדם יהיה טמא רק כשהוא לך ולא כשהוא יבש. שואלת הגמרא, היא בשופעת, למה היא צריך? אם מדובר פה שהיא עדיין שופעת דם, ואדם לא מפסיק, עדיין לא מפסיק, מה צריך להגיד שזה טמא כשזה יבש גם? הרי זה פשוט, מה? ברגע שאנחנו אומרים שאם זה מקלח כל הזמן דם מימי טומאה למי טהרה, זה לא נחשב עדיין טהרה, זה נשאר עדיין טומאה, אז ברור שזה מטמא גם כשזה יבש. מתרצת הגמרא, החידוש הוא לבית שמאי צריך. לפי דעתם צריך את החידוש. אף על גב דקה אמרי, בית שמאי, מעיין אחד הוא. גם בימי תואר וגם בימי תומה, זה מגיע מאותו מקור, מאותו סיבה. אלא למה זה טהור בימי דם תואר? וביום איתה לרחמנה, תורה אומרת, תשמע, שמגיעים ימים של ימי דם תואר, אז הדם הזה, גם אם יש דם, היא תהיה תאורה. ואם כן, ברגע שעוברים ימי הטומאה, מיד מתחילים ימי תואר. אז היינו חושבים שכמו שביולדת רגילה, שהיא רואה דם, היא רואה דם. וברגע שמסתיימים, אפילו שהיא כמה רואה, ברציפות, ברגע שמסתיימים שבעת ימי הטומאה, מתחילים ימי הטהרה, אותו דם שעד עכשיו היה טמא, עכשיו הופך להיות טהור. הייתי אומר שביולדת בזוב זה גם יהיה אותו דבר. נכון שהייתה זווה לפני שהיא ילדה, אבל נאמר שהדם שהיא רואה עכשיו יהיה דם טהור. אבל היא לא ספרה שבעה נקיים. בסדר, אז היא לא ספרה שבעה נקיים. אבל יהיה לה דם תואר, כי התורה קבעה שהימים האלה הם דם תואר. אומרת המשנה, לא. הנעימי לי, מתי הדם טהור כשמסתיימים ימי הטומאה? ביולדת גריידתה, רק אם היא יולדת ורק יולדת. דשלימו להו יומי, כי כבר ימי טומאה הסתיימו, ועכשיו מתחילים ימי טהרה. אבל יולדת בזוב, שמע, יש פה שני דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. אם היה פה רק יולדת, אתה צודק, אבל יש פה גם זיווה, אתה לא יכול לתאר את הדם שהיא רואה לפני שהיא ספרה שבעה נקיים. דבעי ספירה? לא, מכיוון שצריכה ספירה של שבעה נקיים, אז גם אם הסתיימו ימי טומאה, עד שלא תספור שבעה נקיים, שבעה ימים נקיים מדם, אז כל דם שהיא תראה יהיה דם תמה, והוא יתמה גם כשהוא יבש, עד שהיא תספור שבעה נקיים, ואז באמת הדם שתראה יהיה דם טהור. עד כאן דף למד ה'.